השיעור מוקדש לעילוי נשמת שירי נגרי, השם ייקום דמה, בת אסתר, מרים וטוביה, ייבדלו לחיים טובים וארוכים. שירי נרצחה בפיגוע בקו 32, בח' תמוז, תשס"ב, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il, אנחנו לומדים את דף ס"ח במסכת יומא. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בעמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. אנחנו ממשיכים היום לעסוק בסדר העבודה ביום כיפור. נזכיר שלפני הפרק הזה עסקנו בהזעה של הדם של הפר והסיר, אחרי זה בפרק הזה עברנו לסיר המשתלח, ועכשיו שסיימנו עם סיר המשתלח, אנחנו חוזרים לפר ולסיר. אז אחרי שהכהן יזע את הדם, עכשיו צריך לטפל בבשר, זה יהיה החלק הראשון של השיעור, אחרי זה בחלק השני שיהיה מאוד קצר, נראה מה עושים בהמשך. אז החלק הראשון, מה עושים עם הבשר של הפר והסיר? אז כאן, כמו בכל חטאת, צריכים להבדיל בין האימורים לבין שאר הבשר. האימורים זה החלבים השונים, הכליות, יותר את הכבד, את האימורים מקטירים על המזבח, כמו בכל חטאת. לגבי שאר הבשר, כאן יש הבדל בין חטאות רגילות לבין הפר והסיר. בחטאות רגילות, את שאר הבשר הכהנים אוכלים. כאן לעומת זאת בפר והסיר של יום כיפור, ואגב, גם בפר כהן משיח ובפר אלם דבר של ציבור, כל אלו נקראים חטאות פנימיות, כי כמו שאמרנו, זורקים את הדם לא בחוץ אל המזבח, אלא בפנים, ובחטאות אלו, הכהנים לא אוכלים את הבשר, אלא הבשר נשרף מחוץ לירושלים. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס לפרטים של זה ונחלק את החלק הזה לחמישה סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה, אחרי הסיר המשתלח, הכהן ניגש לפר ולסעיר, פותח אותם, מוציא את האימורים ושם אותם במגיס, כלומר בקערה, ואומנם כאן כתוב במשנה והקטירן, כלומר לכאורה מהפשט משמע שהוא מקטיר אותם עכשיו, אבל הגמרא מתקנת לא והקטירם, אלא להקטירם. כלומר הוא עוד לא מקטיר אותם, כרגע הוא רק שם אותם בצד בשביל בהמשך להקטיר אותם, אחרי זה נראה מתי הוא מקטיר אותם. אז זה סעיף ראשון, מוציאים את האימורים ושמים בצד. הסעיף השני, אחרי שהכהן הוציא את האימורים, עכשיו הגיע הזמן לטפל בבשר, שכאמור לא אוכלים אותו, אלא שורפים אותו מחוץ לירושלים. ועכשיו נלמד שכשעושים את זה, לא עושים הפשטה, אבל כן עושים ניתוח. מה זה הפשטה ומה זה ניתוח? בשביל להבין את זה, נחלק את הסעיף הזה לשלושה שלמים. בשלב הראשון נדבר על קורבן עולה, ששם עושים גם הפשטה וגם ניתוח. בשלב השני נחזור אלינו, לפר ולסעיר, ונראה שלא עושים הפשטה, אבל כן עושים ניתוח, ונראה שהמקור לזה זה מפר כהן משיח, ואחרי זה ממילא בשלב השלישי נעבור לפר כהן משיח ונראה מה המקור שם שגם כן לא עושים הפשטה אבל כן עושים ניתוח. אז מההתחלה, שלב ראשון לגבי קורבן עולה, עושים הפשטה ועושים ניתוח. מה זה אומר? אחרי ששוחטים את העולה ומקריבים את האימורים, ניגשים לקורבן, מפשיטים אותו מהאור שלו ואז מנתחים אותו, כלומר חותכים אותו להרבה חלקים, שזה אומר אזור הראש בנפרד, אזור הצוואר, אזור החזה, הדופן הימנית של אזור הבטן, הדופן השמאלית, הרגליים, הקרעיים והעוקץ. זה נקרא ניתוח, שחותכים אותו לחלקים. המקור של זה זה בויקרא א', מאוד מפורש, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, ואחרי זה הפסוקים מתארים שיש את הראש ואת הפדר, ויש את הקרב והקרעיים. זה שלב ראשון, קורבן עולה, יש הפשטה ויש ניתוח. עכשיו שלב שני, נחזור אלינו, לפר ולסעיר. לגבי זה, כשמוציאים את הפר והסעיר מירושלים, לא עושים לא הפשטה ולא ניתוח, אלא רק כאמור, פותחים אותם, מוציאים את האימורים, ואז מוציאים אותם מירושלים. זה כתוב במפורש במשנה, כלען במקלעות, כלומר, שמים שתי מקלות אחת על השנייה בצורה של X, ושמים את הפר והסעיר אחד על השני ועל המקלות, כשהם עדיין די שלמים ובתוך האור שלהם, ורק מערבבים קצת את האיברים של הפר והסעיר ביחד, זה מה שנקרא כלען במקלעות, וככה מוציאים אותם מירושלים. אחר כך מגיעים לאזור השריפה, מקום שנקרא שפך הדשן, וגם שם לא עושים הפשטה, אבל כן עושים ניתוח. כלומר, לא מורידים את האור, אבל כן חותכים את הפר והסעיר לחלקים שהזכרנו, וככה שורפים. מה המקור לזה? אומר רבי, כמו שאמרנו, מפר כהן משיח. ככה עושים בפר כהן משיח, אז ככה גם עושים בפר וסעיר של יום כיפור. ולמה אתה לומד משם? אומר רבי, יש גזרה שווה. כמו ששם בשריפה של הפר מוזכר האור, הבשר והפרש, כתוב שם בויקרא ד' פסוק י"א, ואת אור בשר, ואת כל בשרו על ראשו ועל קירה וקירבו ופירשו, ואותו דבר גם אצלנו בשריפה כתוב, ושרפו ואש את אורותם ואת בשרם ואת פירשם, אז עושים גזרה שווה שהשריפה שם וכאן זה אותו דבר. זה רבי, בהמשך נראה שבאופן כללי גם יש גזרה שווה בין פר וסיר של יום כיפור לבין פר כהן משיח ופר אלם דבר, שכמו שכבר אמרנו זה בעצם משפחה אחת של החטאות הפנימיות, כלומר שמזים את הדם שלהם בפנים, ואנחנו נראה שאפשר ללמוד עוד דברים אחד מהשני. בכל אופן, זה שלב שני, לומדים פר וסיר של יום כיפור מפר כהן משיח, שכמו ששם לא מפשיטים וכן מנתחים, גם כאן לא מפשיטים וכן מנתחים. ועכשיו שלב שלישי, אוקיי, אז אתה אומר שאתה לומד אצלנו מפר כהן משיח, אז עכשיו בוא נראה מה המקור בפר כהן משיח, מניין ששמה לא מפשיטים וכן מנתחים. אז בואו נקרא עוד פעם את הפסוק שקראנו שם. כתוב שם בויקרא ד', פסוק י' א' י' ב', ואת אור הבשר ואת כל בשרו, על ראשו ועל קרעיו, וקרבו ופרשו, והוציא את כל הבשר למחוץ למחנה אל מקום טהור על שפך הדשן, ושרף אותו על עצים וכו'. וכאן יש שלושה שלבים בלימוד של זה. א', כתוב, והוציא את כל הפר, משמע שהוא מוציא הכל בבת אחת. כלומר, ברור שלפני הוצאה מירושלים לא עושים כלום. לא מפשיטים ולא מנתחים, מוציאים אותו כמות שהוא שלם, חוץ מזה שהוצאנו כבר את האימורים, זה א'. ב', אמנם הוצאנו אותו שלם, אבל לא שורפים אותו שלם. כלומר, כן מנתחים אותו. מאיפה יודעים את זה? לומדים את זה מקורבן עולה, כי גם בקורבן עולה וגם כאן כתוב בנפרד את הראש והקריים, אז עושים גזרה שווה, כמו שאת העולה מנתחים, גם את הפר משיח מנתחים. זה ב'. ג', אמנם אמרנו שלומדים מעולה שמנתחים, אבל רק מנתחים, לא מפשיטים לפני זה. איך יודעים את זה? נחזור שוב לפסוק י' א' בפר כהן משיח, נקרא את זה עוד פעם, ושימו לב שיש שלוש זוגות, ואת אור הפר ואת כל בשרו, זה זוג אחד, האור והבשר, זוג שני על ראשו ועל קרעיו, וזוג שלישי וקרבו ופרשו. ולומדים שכמו שברור שאת הפרש לא שורפים לבד, הפרש זה הזבל שבתוך הקרביים, ברור שאין צברה שנוציא את זה ונשרוף את זה לבד, זה לא מכובד, אז אותו דבר גם את הבשר והאור. לא מפרקים את הבשר מהאור, אלא שורפים את הבשר כשהוא עדיין מחובר לאור. זה ג', ועד כאן הלימוד לגבי פר כהן משיח, שאומנם כן מנתחים, אבל לא מפשיטים לפני זה, וכאמור, מזה למדנו גם לפר וסיר של יום כיפור, שגם כן לא מפשיטים. אבל כן מנתחים. ועד כאן הסעיף השני של החלק הזה, ראינו שבקורבן עולה מפשיטים ומנתחים, אבל ביום כיפור, ולמדנו את זה מפר כהן משיח, לא מפשיטים אלא רק מנתחים. זה היה הסעיף השני. בשביל הסעיף השלישי נעשה עכשיו דילוג מהשליש העליון של עמוד א' ועד בערך האמצע, ושם נלמד 10 שורות, והנושא זה עד כמה צריכים לצאת. אנחנו יודעים שיש שלוש מחנות. יש מחנה שכינה, שבמקדש הכוונה היא לכל מה שבעזרה ובפנים, יש מחנה לוויה, שבמקדש הכוונה היא להר הבית, ויש מחנה ישראל, שבמקדש הכוונה היא לירושלים. עכשיו אמרנו שצריכים להוציא את החטאות הפנימיות ושם לשרוף אותם, אבל עד כמה צריכים לצאת? אז התשובה היא שצריכים לצאת מחוץ לכל שלוש המחנות. כלומר, לא מספיק לצאת מהעזרה, לא מספיק לצאת מהר הבית, אלא צריכים לצאת ממש מחוץ לירושלים ורק שם לשרוף. ועכשיו נראה מה המקור לזה. אז ביום כיפור, המקור הוא כמו שראינו מקודם, משאר החטאות הפנימיות. רש"י אומר, יש באופן כללי גזרה שווה בין כל החטאות הפנימיות, אז כמו שבפר כהן משיח ובפר אליהם דבר יוצאים מחוץ לכל שלוש המחנות, ככה גם ביום כיפור. אז את יום כיפור נשים בצד, אבל עכשיו, כמו מקודם, אנחנו צריכים לראות, אז מה המקור של זה בפר כהן משיח ובפר אליהם דבר? אז את המקור של זה אנחנו לומדים משילוב של שלושה פסוקים. פסוק אחד זה בפר כהן משיח, שם כתוב, כמו שראינו כבר, פסוק י' ב', והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, אז מכאן לומדים שצריכים לצאת ממחנה אחד. פסוק שני, באותו פרק בפסוק א', לגבי פר אליהם דבר של ציבור, עוד פעם כתוב, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, לכאורה שוב זה יציאה ממחנה אחד, אבל ההמשך שם, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. עכשיו, אם כבר כתוב כאשר שרף את הפר הראשון, כלומר פר כהן משיח, אז למה גם כתוב והוציא אל מחוץ למחנה? הרי זה כבר ברור, כתוב שזה כמו פר כהן משיח, אלא שזה כתוב בשביל להוסיף לנו עוד מחנה. כלומר, לא מספיק לצאת ממחנה אחד, צריכים לצאת משני מחנות. זה פסוק שני. ופסוק שלישי זה פסוק שלא עוסק בכלל לא בפר כהן משיח ולא בפר אליהם דבר של ציבור, אלא זה עוסק בדשן, גם את הדשן שמצטבר על המזבח, היו מוציאים כל יום או כשזה מצטבר מחוץ לירושלים, ולאן מוציאים אותו? כתוב בפרק ו' פסוק ד', והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. עכשיו לכאורה גם זה מיותר, למה? כי הרי כבר בפסוק של פר כהן משיח אמרנו שהוא מוציא מחוץ למחנה אל שפך הדשן, אז אני יודע כבר ששורפים את הפר במקום שבו שופכים את הדשן, ושזה מחוץ למחנה, אז למה לגבי הדשן עוד פעם כתוב שזה מחוץ למחנה? אלא זה בא להוסיף לנו עוד מחנה, מחנה שלישי. אז מהשילוב של שלושת הפסוקים אלו, אנחנו לומדים שכשמוציאים, צריכים להוציא מחוץ לכל שלוש המחנות, כלומר לגמרי מחוץ לירושלים. זה היה הסעיף השלישי, לאן מוציאים את זה? מחוץ לכל שלוש המחנות. וכאמור, את הסעיף הזה עשינו אחרי דילוק קטן, התחלנו אותו באמצע עמוד, למדנו בערך 10 שורות, והגענו לשורה השביעית לפני סוף עמוד א'. עכשיו נחזור חזרה אחורה לאיפה שעשינו את אותו דילוג, לשליש העליון של עמוד א', בשביל הסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי זה שכתוב בתורה שמי ששורף את הפר והסיר של יום כיפור הוא נטמע, והשאלה היא מאיזה רגע בדיוק הוא נטמע, ולגבי זה נראה מחלוקת במשנה, ואז נראה את המקור של המחלוקת בברייתא. אז המחלוקת במשנה זה מחלוקת מאוד קיצונית של תנא קמא ורבי שמעון. תנא קמא אומר שהוא נטמע כבר מהרגע שהוא יוצא מהעזרה, כלומר כבר ממחנה ראשון, כבר אז הוא נטמע. רבי שמעון בקיצוניות ההפוכה אומר שהוא לא נטמע לא כשהוא יוצא ממחנה ראשון, לא מהשני, לא מהשלישי, אלא רק כשניצא טהור ברוב הפר והסיר, נדיר, רק אז הוא נטמע. זו המחלוקת, ועכשיו בברייתא, תנו רבנן, נראה את המקור של זה. המקור של תנא קמא, זה כי כתוב ביום כיפור, יוציא אל מחוץ למחנה. עכשיו הרי למדנו שהוא לא מוציא רק ממחנה אחד, הוא מוציא משלוש מחנות, אז מה זה מחוץ למחנה? אומר תנא קמא, הכוונה היא שברגע שהוא יוצא מהמחנה הראשון, ממחנה שכינה, הוא כבר נטמע. זה המקור של תנא קמא. רבי שמעון לעומת זאת, המקור שלו מאוד פשוט, זה פשוט הפשט של הפסוק. כתוב, והשורף אותה יחבס בגדיו. כלומר, הוא נטמע רק שהוא בפועל שורף. אבל מה רבי שמעון יעשה עם המקור של תנא קמא, מחוץ למחנה? אז על זה הגמרא עונה שבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה שהוא עושה גזרה שווה לתחום אחר לגמרי, לפרה אדומה, שגם שם כתוב מחוץ למחנה, ומהגזרה שווה הזו הוא לומד שני דברים, לשני הכיוונים. דבר אחד, הוא לומד מיום כיפור לפרה אדומה, שגם אותה שוחטים ושורפים מחוץ לשלוש מחנות, ולא רק מחנה אחד או שניים. דבר שני, בכיוון ההפוך, הוא לומד מפרה אדומה ליום כיפור, שכמו שאותה שורפים במזרח דווקא, כי צריכה להיות כנגד פתח אוהל מועד או כנגד פתח המקדש, אז גם את הפר והסיר של יום כיפור שורפים ממזרח לירושלים. זה רבי שמעון, זה מה שהוא עושה עם הלימוד של תנא קמא של מחוץ למחנה. עכשיו חזרה לתנא קמא, איך הוא יגיב למה שרבי שמעון הרגע אמר? אומרת הגמרא, הוא יחלוק על זה, לפחות לגבי המזרח, לדעתו את הפרה האדומה באמת עושים במזרח, אבל את הפר והסיר של יום כיפור וגם שאר החטאות הפנימיות שורפים אותם לא במזרח, אלא כמו שאומר תנא קמא בברייתא נוספת, שורפים אותם במקום שנקרא שפך הדשן בצפון ירושלים. ואגב, מי שיש לו את הספר שלנו, כל התלמוד על רגל אחת, תסתכלו בעמוד 460, יש שם צילום של גבעה קטנה שהיום כבר לא נמצאת שם, אבל היא הייתה שם לפני כמה עשרות שנים. היא נמצאת בין כביש 60 לבין הקונסוליה האמריקאית, שיש כאלה שאומרים שזה בעצם המקום של שפך הדשן, וכאמור, זה באמת מצפון לירושלים של אז. אז ראינו מה המקור לכל דעה, וגענו לסוף עמוד א', ועכשיו, רגע לפני שנסיים את הסעיף הזה, נדלג לרגע מתחילת עמוד ב' ועד השורה השביעית, שם הגמרא מביאה עוד ברייתא, תנו רבנן, ואומר רש"י שהברייתא הזו היא כמו רבי שמעון, כי אומרת הברייתא שמי שנטמע זה רק מי שמסייע לשריפה בפועל של הקורבן עצמו, כלומר לא מי שמסדר את העצים, לא מי שמדליק את האש, אלא ממש שם את הקורבן בתוך האש או מגביר את האש כשהקורבן כבר באש, הוא זה שנטמע. אז זה כמו רבי שמעון, שזה לא מספיק להוציא אותה ממחנה שכינה, אלא ממש להיות חלק מהסיוע לשריפה עצמה. עכשיו ממש בסוגריים, מה קורה אם הוא בא לסייע לשריפה כשהקורבן כבר נשרף? אז אם הקורבן כבר נעשה אפר, אז זה שעכשיו אתה בא ומוסיף אש, זה כבר לא נחשב, אתה לא נטמע. אבל אם הקורבן עוד לא נעשה ממש אפר, אלא רק נחרח, רש"י אומר נחרח, הכוונה היא שזה ניתח, אז זה מחלוקת לפי תנא קמא שם הוא כן נטמע, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, גם זה לא מספיק, והוא לא נטמע. ועד כאן הסעיף הרביעי בחלק הראשון, ראינו מחלוקת ממתי הוא נטמע, לפי תנא קמא מהרגע שהוא יצא ממחנה שכינה, לפי רבי שמעון רק שניצא טהור ברובו. ועכשיו הגענו בעצם למשנה בעמוד ב', ובשביל הסעיף החמישי והאחרון בחלק הזה, נחזור חזרה לתחילת עמוד ב'. נזכיר שמקודם ראינו ברייתא שתנא קמא שם אמר ששורפים את זה בצפון ולא במזרח, ועכשיו נוסיף שבאותה ברייתא יש גם את דעת רבי יוסי, שהוא לא מתייחס לשאלה אם זה בצפון או לא, אבל הוא מוסיף עוד נתון, וזה שכיוון שכתוב לגבי פר כהן משיח אל שפך הדשן, זה אומר שכששורפים אותו וגם את כל שאר החטאות הפנימיות, לא מספיק לשרוף אותו במקום שנקרא שפך הדשן, אלא צריך שיש שם ממש כרגע בפועל דשן, כלומר אותו אפר שהצטבר שהוציאו לשם מהמקדש, ועל גבי אותו דשן שורפים את הפר. זה רבי יוסי. עכשיו, כיוון שרבי יוסי מתייחס לתנא קמא, משתמע שתנא קמא חולק עליו. כלומר, לדעתו, לא צריך שיש שם דשן בפועל, אלא רק במקום שנקרא שפך הדשן. ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא, שלכאורה יש לנו שם את אותה מחלוקת. תנא קמא שם אומר, כמו רבי יוסי, שצריך שיש שם דשן בפועל, לכן זה נקרא שפך הדשן. רבי אלעזר בן יעקב אומר ששפך זה מלשון משופח, כלומר שזה מקום שהוא מדרון. עכשיו, האם רבי אלעזר בן יעקב חולק על תנא קמא? רבא אומר שכן, הוא חולק על תנא קמא, ולדעתו לא צריך שיש שם דשן בפועל, אלא שפך זה כאמור מלשון מדרון. אביי אומר לא, יכול להיות שהוא דווקא מסכים לתנא קמא, ויש לו שתי דרישות. כלומר, א', שיש שם דשן בפועל, וב', שזה גם יהיה מקום מדרון, ואז יוצא ששניהם, גם תנא קמא וגם רבי אלעזר בן יעקב, מסכימים לרבי יוסי שצריך שיש שם דשן בפועל. עד כאן הסעיף החמישי, האם צריכים שיש שם דשן בפועל? ראינו שתי ברייתות, ברייתא אחת, רבי יוסי אמר שצריך, ומשמע שתנא קמא אמר שלא. בברייתא השנייה, תנא קמא אמר שצריך, ולגבי רבי אלעזר בן יעקב, ראינו מחלוקת בין רבא לאביי. ובזה סיימנו את הגמרא על המשנה הראשונה, שזה החלק הראשון של השיעור, דיברנו על הוצאת האימורים, ואז הוצאת הבשר לשריפה מחוץ לירושלים בשפך הדשן. ועכשיו, במשנה הבאה, בחלק השני של השיעור, נחזור חזרה ונראה מה קורה בינתיים בבית המקדש. אז בשביל זה נעשה לנו תזכורת קצרה. הכהן הגדול כבר היזה מהבר והסעיר בקודש הקודשים ובהיכל, אחרי זה הוא שילח את הסעיר להזזל עם המשלח, הוא הוציא את האימורים מהפר והסעיר, שם אותם במגיס, כלומר בקערה בינתיים, ואז כהנים אחרים לקחו את הפר והסעיר לשריפה. זה מה שראינו בינתיים. עכשיו בינתיים, בשביל שהכהן יוכל להמשיך לעבוד, יש לו עוד הרבה עבודה, קריאה בתורה, להקריב את העיל שלו ואת העיל לעם, להוציא את הקף והמחתה מקודש הקודשים, להקריב את האימורים של הפר והסעיר, להקריב את תמיד של בן ארבעים. בקיצור, יש לו עוד עבודה. בשביל שיוכל להמשיך לעבוד, הוא לא צריך לחכות לכל מה שקשור לשריפה של הפר והסעיר, זה לא קשור אליו, אבל הוא כן צריך לחכות לסעיר להזזל. וזה מה שאומר את המשנה, שהוא מחכה עד שיאמרו לו שהסעיר הגיע למדבר, ואז הוא יכול להמשיך בעבודה. עכשיו, איך הם יודעים מתי הוא הגיע למדבר? יש שלוש שיטות, ומאחורי השלוש שיטות יש כאן בעצם עוד מחלוקת, וזה מה זה אותו מדבר. כלומר, עד לאן הסיר צריך להגיע בשביל שהכהן יוכל להמשיך. שיטה ראשונה זה תנקמה, והוא אומר שהסיר צריך להגיע ממש לצוק, והיו יודעים שהוא הגיע לצוק על ידי דרכאות. כלומר, עמדו צופים, כל אחד במרחק מסוים אחד מהשני, מירושלים ועד הצוק, וכשהוא הגיע לצוק, אז ההוא שליד הצוק הרים איזשהו צעיף, ואז צופה אחר ראה אותו מרחוק וגם הוא הרים צעיף, והבא ראה את זה וגם הוא הרים צעיף, וכן הלאה, עד שזה הגיע לירושלים. זה קצת מזכיר את השיטה שבה היו פעם מודיעים על ראש חודש, זו דעת הנקמה. רבי יהודה לעומת זאת אומר, שלא היו צריכים לחכות עד שהוא הגיע לצוק עצמו, שזה כמו שראינו אתמול, 10 מילין לפי רבי יהודה, אלא מספיק שהוא הגיע לתחילת המדבר, שזה 3 מילין, ובשביל זה יש שיטה הרבה יותר פשוטה. הרי כמו שראינו אתמול, היו מלווים אותו מירושלים לסוכה הראשונה, ואחרי זה מסוכה לסוכה. אז מירושלים לסוכה הראשונה זה מיל אחד. אחרי זה המשלח ממשיך הלאה עם המלווים מהסוכה הראשונה, והמלווים מירושלים חוזרים חזרה לעיר. אז כשהם הגיעו חזרה לעיר, הם הלכו עוד מיל בשביל זה, ואז ממילא ברור שגם הוא הלך בינתיים עוד מיל, אז בינתיים הוא כבר סיים את המיל השני, אחרי זה עושים איזושהי ערכת זמן, כמה זמן ייקח לו לעשות עוד מיל, ואז יודעים שמן הסתם הוא כבר סיים את המיל השלישי, שזה תחילת המדבר, וזהו, זה מספיק, מודים לכהן שאפשר להמשיך. זה רבי יהודה, לפי הסבר של אביי בגמרא, שעקרונית מן הדין מספיק שהסעיר מגיע למדבר, ובזה כבר נעשתה מצוותו. דעה שלישית זה רבי ישמעאל, שהוא סופר כנראה כמו תנקמה שכן חיכו עד שהסעיר הגיע לצוק, והדרך שבה הם ידעו אם הוא הגיע, זה פשוט שהלבינה לשון של זורית שהייתה במקדש. עכשיו זה כמובן מסתדר רק אם נניח שבאמת הייתה לשון של זורית במקדש, אתמול ראינו שבאמת בהתחלה היו שמים את זה שם, אבל אחרי זה ראו שהיה מתעצבים כשהם רואים שהלשון לא מלבינה, שמו את זה רק על הסעיר ולא במקדש, אז או שנאמר שרבי שמעון סובר שזה עדיין היה במקדש, או שהוא מדבר על השלב שלפני ששינו את זה. דבר נוסף, אתמול ראינו שהלשון לא תמיד הלבינה, ולפעמים הלבינה לפני התחייה לצוק ולפעמים אחרי, אז רבי שמעון כנראה לא סובר כך, אלא הוא סובר שהיא תמיד הלבינה, והיא תמיד הלבינה בדיוק כשדחפו אותו לצוק. בכל אופן, זו השיטה השלישית לפי הלשון של זהורית. ועד כאן החלק השני של השיעור, איך ידעו שהסעיר הגיע למדבר או לצוק, ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק שני סעירי. מחר נתחיל בעזרת השם את פרק בעל או כהן, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. אחרי שסיימנו עם הסעיר המשתלח, חזרנו היום לפר ולסעיר שהכהן ניזה את דמם, ועכשיו צריך לטפל בבשר, וראינו שני חלקים. בחלק הראשון ראינו 5 סעיפים. סעיף ראשון אמרנו שהוא מוציא את האימורים, שם אותם במגיס ועוד לא מקטיר, אלא מחכה לאחרי זה. בסעיף השני ראינו שאת כל שאר הבשר מוציאים החוצה מירושלים ושם שורפים, וכשמוציאים את זה, אז בניגוד לקורבן עולה, ששם עושים גם הפשטה וגם ניתוח, כאן עושים רק ניתוח בלי הפשטה, ולמדנו את זה מפר כהן משיח, ובפר כהן משיח למדנו את זה מא' זה שכתוב והוציא, כלומר מוציאים הכל בבת אחת, אז לפני הוצאה לא עושים כלום, לא הפשטה ולא ניתוח. אחר כך לא שורפים אותו שלם, אלא כן מנתחים, את זה למדנו מעולה, אבל למרות שלמדנו מעולה, למדנו רק את הניתוח ולא את ההפשטה, כי בפר כהן משיח כתוב גם אור ובשר וגם קרבו ופרשו, וכמו שאת הפרש ודאי שלא מוציאים, אלא שורפים את זה עם קרבו, אותו דבר, גם את האור והבשר לא מפרידים, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שיוצאים מחוץ לכל 3 המחנות, למדנו גם את זה מפר כהן משיח, ושם זה שילוב של 3 פסוקים, בפר כהן משיח כתוב מחוץ למחנה, זה מחנה אחד, בפר אלם דבר של ציבור גם כתוב מחוץ למחנה, אז זה מחנה שני, ובפינוי הדשן גם כן כתוב מחוץ למחנה, אז זה מחנה שלישי, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי אמרנו שהשורף נטמע. מתי הוא נטמע? לפי תנקמה כבר כשהוא יצא ממחנה שכינה. הוא למד את זה מזה שכתוב יוציא מחוץ למחנה, והרי אמרנו שצריך להוציא מחוץ ל3 מחנות, אלא זה מלמד שהטומאה היא כבר כשהוא יצא ממחנה שכינה. לפי רבי שמעון לעומת זאת זה רק כשהוא נשרף, ולגבי מחוץ למחנה הוא למד מזה גזרה שווה לפרה אדומה, שא' גם שם צריכים לצאת מ3 מחנות, וב' גם אצלנו עושים את זה במזרח. זה רבי שמעון. לתנקמה לעומת זאת עושים את זה בצפון. אחרי זה ראינו עוד ברייתא כרבי שמעון, שכל מי שמסיים על השריפה עצמה הוא נטמע, וזה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו שהמקום שבו שורפים את כל החדות הפנימיות נקרא שפך הדשן. לפי רבי יוסי הכוונה היא שגם צריך שיש שם דשן מפועל, לפי תנקמה לא צריך. וראינו עוד ברייתא שגם שם תנקמה אומר שצריך, כמו רבי יוסי. רבי אלעזר בן יעקב אומר שזה נקרא שפך הדשן כי זה מקום מדרון. וראינו מחלוקת האם הוא בא להוסיף תנאי שצריך גם דשן בפועל וגם מדרון, או שמספיק מדרון ולא צריך דשן בפועל, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני של השיעור ראינו שהכהן לא יכול להמשיך בשאר העבודות, קריאת התורה, קרבת העיל שלו והעיל העם וכולי, עד שהוא יודע שהשעיר הגיע למדבר. וראינו שלוש שיטות איך הוא יכול לדעת, לפי תנקם היו דרכאות, כלומר צופים שראו והודיעו אחד לשני בעזרת צעיפים, ומשמע שהכוונה היא שהוא צריך להגיע ממש לצוק. לפי רבי יהודה הוא לא צריך להגיע לצוק, אלא רק לתחילת המדבר, שזה רק שלושה מילים, וידעו את זה על ידי המלווים שליוו אותו עד הסוכה הראשונה, ואז חזרו, זה שני מילים, ואז הריחו עוד זמן של עוד מיל, ככה ידעו, ולפי רבי ישמעאל ידעו לפי הלשון של זהורית, הערנו על זה כמה הערות, וכל טוב.